אז כלל ג' חיסור עם אחסרה ואחי קטני. יש סוגיות בהן הגמרא מצביעה על קושי בהבנת דברי התנאים או המוראים כלשונה. לפעמים הלשון עצמה קשה, לפעמים יש בהם סתירה לממרות אחרות של אותו תנא או המורה וכו'. הגמרא מתרצת לעתים קשיים אלה בדרך של שינוי הלשון של אותה משנה או אותה ממרה, או בהוספת מילים על ידי חיסור עם אחסרה ואחי קטני. ראשית עלינו להבין את דבריהם על פי התיקון שעושה הגמרא. לאחר מכן, עלינו לנסות בענווה לחזור ללשון הממרה המקורית של התנאים או המוראים, ולהבין כיצד ההבנה המובאת בגמרא רמוזה כבר בלשון המקורי, ומדוע נאמרה דווקא בלשון זו ולא באופן שיהיה מובן לנו יותר, אלא צורך בתיקונים לשוניים כביכול של הגמרא. כן, אז הקושי הוא כמובן, נראה לי שכולנו מרגישים את הקושי הזה. תכף נראה שזה לא רק בחיסור עם אחסרה, זה גם, אנחנו מכירים את זה גם במקרים אחרים, שהגמרא אומרת, אחי כאמר, אחי קטני, דברים, כי בחיסור עם אחסרה זה הכי בולט. כאילו כתוב משהו אחד, אז אומרים, לא, 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 היה פה טעות. בעצם התכוונו, צריך להיות, חסר פה מילים, כתוב פה משהו אחר. ואז אתה עומד מול זה ואתה אומר לעצמך, לא, אין איזה הרגשה כזאת, כאילו, מה נסגר, כאילו, אם זה מה שחסר, אז שיכתבו את זה מראש, שיכתבו את זה מראש. הרי זה, הרי התנאים, המוראים, הם ידעו את ה... השאלה היא מתבקשת, מה, זה הרישה סותרת לסיפה, זה לא מסתדר או משהו כזה, אז למה לכתוב את זה ככה, כאילו בעייתי, ואחר כך לעשות איזה דיון, ואז להגיד, לא, בעצם חסר, תראו מראש עם המילים המתוקנות. אז ממש הייתי אומר, כמעט יוצר איזה חוסר אמון כלפי הגמרא. כלומר, זה מביא אותנו למקומות כביכול לא, 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 לא פשוטים, שאתה אומר, מה, בסוף משחקים איתנו פה, אומרים ככה, משנים. זה, 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 זה לא נשמע, לא נשמע רציני וטוב. אבל כמובן הצד השני הוא שיש לנו אמון גדול, יש פה כיסא, יש לנו אמון גדול בחזל, כן? חס וחלילה, אמרתי כביכול זה עלול להגיע למצב של חוסר אמון, אבל באמת יש לנו אמון גדול, אבל האמון הזה מחייב אותנו להבין מה קורה פה. וזה מה שהכלל הזה מנסה לעשות. אז נמשיך עוד קצת. ביאור הכלל. בסוגיות שונות הגמרא מציגה קושי בהבנת משניות מסוימות וממרות של אותו תנא. דוגמאות רבות לכך בחז"ל, נביא אחת מהן, דווקא הדוגמה פה היא טובה, היא מסכת סוכה, אז אנחנו מכירים. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים, בית הלל מכשירים. הגמרא מתקשה בהבנת לשון המשנה. מצד אחד המשנה פותחה בלשון מי שהיה, משמע שהיא מדברת על האדם, מה שנקרא לגברא. כלומר, הוא לא חוקד בית שמי ובית הלל, עוסקת במקרה שהסוכה מספיק גדולה להכיל גם את שולחנו, אלא שהאדם ישב באופן זה שהשולחן בתוך הבית. בהבנה זו, אם יהיה מדובר בסוכה קטנה, גם בית הלל יודו לבית שמי שהשולחן צריך להיות בתוך הסוכה. מצד שני, הדין נאמר בלשון של פוסלים ומכשירים. מי שזוכר את הגמרא הזה בדף ג' וגם בדף כ"ח, הוא משמע שמתייחס לסוכה עצמה. אם היינו ממשיכים לעסוק באדם היושב בסוכה, הלשון המתאימה הייתה צריכה להיות יצא ולא יצא. לפי ההבנה הזו, בית הלל חולקים ומכשירים גם בסוכה קטנה. מסקנת הסוגיה, לעולם בתרתי פליגי. פליגי בסוכה קטנה ופליגי בסוכה גדולה. וחיסור עם אחסרה ואחי קטני. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא ובית הלל אומרים יצא. ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים. אז הגמרא עושה חיסור עם אחסרה, ומה זה פותר לנו חיסור עם אחסרה? שהרי שם מדברת על האדם, וזה בסוכה גדולה, ואז נכנסת פסקה שבעצם לא נמצאת, שהיא הסוכה הקטנה, שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו, ואז מחלוק בית שמאי ובית הלל, האם הם פוסלים את הסוכה הזאת או מכשירים את הסוכה הזאת. זאת אומרת, עשינו מעבר באמצע מהדיון על האדם, מי שהיה, לדיון על סוכה קטנה, שזה מדבר על הסוכה ובכלל לא על האדם.
כן? במקרה הזה, הגמרא הגיעה למסקנה גם לפני שהיא אמרה אומרת שהם חולקים בשניהם, ואז אומרת שאפשר לשנות גם ככה. כאילו בשביל שתבין, זה היה אמור לשנות ככה.
לא, נראה לי זה הולך ביחד. לעולם בתרתי פליגי וחיסור המחסר והאחי קטני, זה הסבר. מה?
לא, לפני זה, הגמרא הסיקה איזה משנה, משהו, אבל זה לא היה כזה ברור, ואז עשו את החיסור המחסר, כדי שנבין את הפרטים.
אוקיי, בסדר, האמת ש... בוא נגיד, כנס עכשיו לעומק הסוגיה, זה לא, זה דוגמה. זה דוגמה, כמובן נכון גם על, על, על דברים אחרים. על כל פנים, הסיפור הזה בקיצור הוא כמובן זה. ופה, באמת, אנחנו לא צריכים להמציא דברים חדשים, למרות שבוא נגיד, האינסטינקט הפנימי שלנו היה... נראה לי אומר את מה שתכף נראה שאומר גם השל"ה הקדוש וגם רב חיים ויטל, תלמידו של הארי, אבל כיוון שהם אומרים את זה, אז יותר טוב, יש לנו לגמרי עמי לסמוך. אז תראו פה למטה. כן, תראו, אתם יכולים לראות לפני השל"ה הקדוש, אם מתחילים לשנות את דברי התנאים והמוראים בגלל קושיות, לחסר או להוסיף, הרי הדברים עלולים לאבד מתוקפם ומאמנותם, כמו שאמרנו קודם. אומר השל"ה הקדוש, זה בספר תורה שבעל פה, בכמה מקומות בתלמוד תלוך חיסור עם החסר והאחי קטני. ידוע שהדבר השלם הוא אשר לא יקבל לא תוספות ולא חיסרון, ותורתנו היא תמימה, ואם כן, איך אומר על המשנה שהיא חסרה? ומצאתי, כן, הוא שואל ככה, מעמיק את השאלה, אנחנו יודעים, דבר שלם, דבר גמור, כאילו איזה מין דבר זה, מביאים לך משהו, ואחר גורם, לא, הוא לא שלם, צריך להוסיף, צריך להוריד. מצאתי בספר שירית יוסף, שכתב בשם הרב מתתיה הצרפתי, שכשאומר הגמרא חיסור המחסרה, שאין שם שום חיסרון בפועל, כי איך נאמר שהתנא חסר? והאומר שהמשנה חסרה, אחד מסמניה חייב, לא רוצה לכתוב מה חייב, כן? כאילו, אוי ואבוי למי שיגיד שהמשנה באמת חסרה, היא באמת לא חסרה. זאת אומרת, מה לא חסרה, אבל היא חסרה, כאילו. אוי ואבוי אם תגיד שהיא חסרה, אבל לא אני אומר, זה הגמרא מה. אז תראו, הוא מסביר את עצמו. כן, גם לאחר שברור שאנחנו לא מחסירים, זה נמצא בידיים של חז"ל, עדיין הדבר דורש בירור. ממשיך השלב ואומר ככה, אבל ראוי שנאמר, שרבי סידר המשנה דרך קצרה, ובאותן תיבות שבמשנה, די להבין כוונת התנא, והוא לא בא לבונן האבנים. ולעולם, אותו חיסרון שאומר חיסור עם החסרה, בכוח לשון המשנה, עומד רוח אלוהים עימה לא חסרה דבר, והחיסרון הוא בחיקנו ודעתנו. עד כאן לשונו, כן, זה מה שהוא מביא בשם השארית יוסף, והדבר זה נאמר כלא דבר אקו מכם. אם הוא ריק, הוא מכם. ודמות זה מצאתי בספר הביטחון של הרמב"ן, שכתב, יש פסוקים הרבה שאנו צריכים להוסיף בהם תיבה אחת או שניים כדי להבין פשוטו, ולא מפני חיסרון המקרא, אלא מפני חסרוננו, שאין אנו מבינים לשון הקודש, אלא בעניין שידמן הלשון שאנו שוקים בו בגלות וכו' וכו'. מה אומר? מה אומר השל"ה בשם הספר הזה שהוא הביא? נשמע, באמת, המשנה באמת לא חסרה שום דבר. ואם היינו... נמצאים בדרגה כזאת שהיינו יודעים לקרוא טוב את המשנה, היינו מבינים שזה בעצם, זה, 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 זה כאילו כתוב. כלומר, זה לא כתוב באמת, המילים האלה לא כתובות, אבל הן מכרחיות. אי אפשר להבין, אי אפשר להבין בלי זה, וזה ברור שזאת כוונתם. שומעים? כלומר, קודם כל, זה עדיין לא פותר את הבעיה לגמרי, כי עדיין אתה שואל את עצמך, רגע, אם זה ככה, אז למה לא יכתבו? שיכתבו את הכל, כאילו שיכתבו את זה יותר, שיכתבו את זה יותר ברור, אבל תשימו לב שקודם כל יש פה איזו תחנה אחת שאנחנו עוברים עם הדברים של השל"ה. כי מה שקורה פה, זה שאנחנו מבינים שבאמת לא חסר פה. זה רק לנו נראה חסר. לנו זה נראה כאילו מקשים את הסיפה לרישה, ואומרים, מה, זה לא מסתדר. ואז אומרים, לא, זה מסתדר, תוסיף את המילים האלה. אומר השל"ה, אין, זה ברור שזה מה שהם התכוונו. זה בכלל, הם רק כתבו את זה בשון קצרה. יש ביטוי כזה בגמרא פסחים, גמרא אומרת, האמת היא שגם בתחילת סוכה, אם אתם זוכרים, על מה שכתוב, שאין לה שלוש סוכה שיגבה למעלה 20 אמה, פסולה, ימעט, אז הגמרא דנה שמה, על העניין הזה של לשון קצרה, שאם היה צריך להאריך פה, כל דבר היה צריך להגיד, שאין לה שלושה תפחים, יוסיף, שאין לה זה, שהיא גבוהה זה, שהיא מעט. והגמרא המשנה לא עושה את זה, למה? כי היא נוקטת לשון קצרה. למה היא נוקטת לשון קצרה? כי צריך לזכור, כל זה היה כמובן על פה. ברור, לנו כאילו צריך להיכנס לראש, להבין. כל המשניות הן למעשה בעצם לאורך כל הדורות, אבל בוודאי כבר מתקופת הזוגות, בתקופת התנאים, המשניות כבר היו, רק הם הסתובבו בעל פה. זה עבר מרב לתלמיד, זה עבר מזה, ואיך הם זכרו את זה? לפעמים אתם רואים בגמרא יש סימן, יש כל מיני סימניות. למה סימניות? כי הם צריכים לזכור בעל פה. אז, 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 אז זה לא סתם לשון קצרה, זה הכרחי לשון קצרה. גם ככה המשנה, גם ככה המשנה היא לא קצרה. אז תארו לכם מה היה, אם כל הדברים היו עוד שם בעריכות. אבל זה כאילו ההסבר, נקרא לזה הטכני, כן? זה ההסבר המסגרתי שצריך לשון קצרה, ולכן כל פעם שרק אפשר, הם בעצם נותנים לך כאילו את הראשי תיבות, ואתה אתה כבר צריך להבין לבד. הגמרא עושה לנו את העבודה, כן? כי אנחנו כאילו לבד, מה, מאיפה נדע לבד את כל הדברים? אז הגמרא עושה את העבודה. מקשה, שואלת, אומרת, אתה לא הבנת, זה הכוונה שלהם. זה מה ש... עדיין נשאר קשה, שבכל זאת, בוא נשים עכשיו בצד רגע את הלשון קצרה, שזה דבר נכון, אבל נגיד שזה בכל זאת לא מספיק, למה בכל זאת לא כתבו? שיהיה יותר ברור. אז בואו נראה קצת את לפחות את הכיוון של ההתייחסות, שיש פה גם דברים פנימיים של זה. מקום נוסף, כותב השלה, ככה, כן, בעמוד 15 שם למטה. גם בכלל מחכימת פתי, הוא צריך שתדע, כי לא דבר ריקו, ואם ריקו מכם. והנה בכל מקום שצריך לפרש סירוס המקרא או מקרא קצר וכיוצא, הכל בערך הבנתנו, אבל לפי האמת, מי שהיה מבין חוכמת או רמיזת הלשון באיזה דקדוקים דקים, אז הוא מבין העניין בלי סירוס. בלי סירוס הכוונה היא בלי השינויים. ומכוח שהדבר ריק ממנו, כלומר אנחנו לא יודעים, צריכים אנחנו לסרס או להפוך. אבל חוכמה גדולה היא נסתרת שהדבר הוא כפשוטו בלא סירוס. וכן אני מאמין, ככה אומר השלט, תראו מדהים, שאפילו במשניות שאומר בגמרא חיסור זה נחסרה, זהו לפי ערך הבנתנו. אבל רבנו הקדוש חיבר המשניות ברוח הקודש ובמליצות לשון מובחר ועמוק עמוק הרמוז בו. ואילו היה מובן אז לא צריכים לחסר. על כן לשון המשנה לא זזה ממקומה. וזהו עניין אין מקרא יוצא מידי פשוטו. שכל הדברים הם כפשוטם ממש. מי שמבין אותם. ולא דבר ריק. ואם הוא ריק הוא ממנו. כמו שהוא הביא קודם מהירושלמי. וצריכים אנחנו לסרס. אופה, פה, זה קומה נוספת. מה אומרת הקומה הזאת? שברוח הקודש, שומעים מה זה? אני אחזור בעל פה על מה הוא אמר. אומר השלה, ברוח הקודש הוא כתב דווקא בצורה הזאת. כלומר, זה לא רק המשהו הטכני הזה של לשון קצרה, ואם הוא יעריך, אז המשנה הייתה עוד כמה דפים. בסדר, שתהיה עוד כמה דפים. המדף סובל, אז נוסיף עוד מדף לספרייה. זה לא יקרה כלום. אבל זה לא זה. הנקודה היא שרבי צריך להבין. תנאים ממש נמצאים מדרגה מאוד גבוהה של חיבור לתורה, חיבור לקדוש ברוך הוא. והם מבינים שהדבר הכי מדויק, הכי נכון, זה לכתוב את המשנה בצורה הזאת, דווקא. וזה לימוד מאוד מאוד גדול. זה בעצם עכשיו עושה לנו עבודה מאוד, מאוד אתגרית. מה זה עושה עבודה? שבכל מקום שיש לך חיסור עם החסרה, עכשיו צריך להבין למה דווקא בכל זאת כתבו את זה בצורה הזאת, למרות ש... מבחינת האמת, בעצם היה יותר נכון להוסיף את משהו, לא. א', בנו על זה שאנחנו לבד נבין שזאת הכוונה, כמו שאמרנו, אנחנו נעשה את החשבון, פה כתוב מי שהיה, פה כתוב פוסלים מכשירים, אנחנו לבד נבין, זה מדבר על הגברה, זה מדבר על הסוכה וכו', אבל יש לנו עוד עבודה. העוד עבודה היא, למה בכל זאת כתבו ככה? למה דווקא כתבו ככה? יש פה איזה אמירה. עכשיו, מי שככה סקרן לראות דוגמה, אז אתם יכולים לראות פה שיש פה שיעור, אתם רואים פה בעמוד הבא ב-17, יש פה דוגמאות לשיעורים שקשורים לכלל הזה, פה בספר. בעמוד 193 יש שיעור על הנושא הזה של ראשו ורובו ושולחנו בסוכה. בזמן קיץ נתנו שיעור כללי שחלקים ממנו נמצאים פה, תוך השיעור הזה. אבל הוא כתוב כמובן על פי על פי על פי דרכו של של הרב הזה, ולקראת סוף השיעור שם אתם תראו שהוא עונה על השאלה הזאת, למה פה במסכת סוכה כתבו את זה דווקא בצורה הזאת. ניתן לכם רק איזה פרומו קטן, איזה רמז קטן. כתבו את זה ככה כדי ממש לקשור בין המחלוקת על סוכה גדולה למחלוקת על סוכה קטנה. כי אם אתם זוכרים, גם מהשיעור הכללי, יש שם מחלוקת של הראשונים, איך פוסקים, האם זה אותו טעם, סוכה גדולה וסוכה קטנה, האם זה אותו טעם, זה לא אותו טעם. הנושא של שולחנו בסוכה, איך להתייחס לעניין הזה, זה קשור לבית שמאי ובית הלל, לכיוונים שלהם לגבי השולחן, השולחן זה החומריות. קיצור, זה לא, אי אפשר עכשיו פה לתת כל השיעור, אבל מה שהוא מראה שם, מאוד מאוד יפה. שדווקא בגלל זה שכתבו את זה בצורה הזאת, זה מאוד כאילו מנחיח לך את הקשר בין סוכה גדולה לסוכה קטנה, שבעצם, ואת שיטות הראשונים שאומרים שיש פה בשורש, יש פה את אותה מחלוקת. כן? זאת אומרת, תחשבו, אם זה היה כתוב ככה, כמו שזה כאילו בסוף, כן? אז מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, זה בשמי אומרים, לא יצא, כן יצא. אחר כך אומרים, דין ב', ושאינם אחרי כזה לראשו ובשולחנו, אלה פוסלים, אלה מכשירים. מה הייתה ההסתכלות שלנו? יש כאן שתי מחלוקות, אחת בסוכה גדולה, אחת בסוכה קטנה, אין קשר בין המחלוקות האלה. מה עושה רבי? הוא מחבר אותם, הוא מכריח אותך לראות איך הם קשורים, כי הוא כותב את זה בלי השאינה מחזקת את הזה, נכון? הוא כותב, מי שהיה ראשו בסוכה, יצא, לא יצא, ובית שמאי בסוכה, זה בית שמאי פוסלים, בית שמאי מכשירים. אתה אומר, רגע, מה קורה פה? חיבר את שני הדברים ביחד. כן, בדיוק, זה מה שהוא רצה להגיד. אחר כך הגמרא באה, עושה סדר, אומרת, שים לב, כאילו חסר פה איזושהי פסקה, ולמה לא כתבנו אותה? כי זה יגיד לנו את העומק. בסדר? כלומר, שומעים? זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו תראו, יש פה עוד שני מקורות יפים, וזה נסיים.
לא, אבל
כן?
כאילו, אפשר להגיד, זה קשה, כי מצד אחד ממש, איך אפשר שנבין את זה עם רשום מקרה שהוא מסוים, אם רוצים שנבין עוד הרבה מקרים שהם פתאום שונים מזה.
לא, אז קודם כל, הגמרא עצמה עזרה לך, אתה לא צריך לעשות את התפקיד של המוראים.
כן, זה היה
מוראים, נו.
אבל איך אפשר להבין את זה, כאילו איך אפשר שיודעים את זה רק מהמשנה, אלא כנראה המוראים שאומרים את החסוך במחסר, היה להם מה קורה מלפני, כאילו שהוא קצת...
לא, לא, המוראים לומדים, מה שיש לפניהם זה את המשניות, הם מקשים, תסתכל, מה המוראים עושים? הם מקשים או משנה מול משנה אחרת, או בתוך המשנה עצמה. בדרך כלל זה משנה, בתוך המשנה עצמה, הוא אומר קשה, רישה אומרת ככה, סיפה אומרת ככה, קשה, רישה, הסיפה, זה לא יכול להיות. ואז לפעמים יש הסברים אחרים, ולפעמים ההסבר הוא לא, כאילו חסר פה משהו. אז המוראים עושים לך את העבודה, ומסדרים לך את החיסור המחסר. העבודה שלנו נכנסת במקום הזה, לנסות להבין למה בכל זאת כתבו את זה בלי הקטע החסר, למרות שלכאורה היה יותר טוב לכתוב עם החסר. זה מה שהוא אומר. כן.
אנחנו לומדים את זה גם ממישהו כאילו מהראשונים או דבר כזה, נכון? אז למה המוראים לא הכניסו את זה לגמרא ולימדו את
אתה תשמע, עכשיו אתה שואל שאלה הרבה 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 יותר רחבה וכללית, והרב קוק עונה עליה באיגרת קוף גימן, באיגרת שעוסקת על ההבדל בין בבלי וירושלמי. הרב קוק בעצם אומר, אני אגיד את זה במילים שלנו, הוא אומר, התפקיד של הגמרא זה הבירור, נקרא לזה, אתה יכול לקרוא לזה הפשט, אתה יכול לקרוא לזה המעשי, מה כתוב כאן, כמובן יש לזה אחר כך השלכות להלכה, כל השאר זה בעל פה, זה נשאר תורה שבעל פה. כי לא מדבר עכשיו על זה שלכתוב את זה, זה פשוט אינסופי. תחשוב עכשיו שעל כל, שכל גמרא היא עכשיו תהיה עם כל הספרים וכל השיעורים וכל הראשונים. כאילו, אתה מבין שזה היה, צריך לזכור עוד פעם, זה היה פעם בעל פה, וגם כשכתבו את זה, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, גם כשכתבו את זה, צריכים לכתוב את זה בצורה כזאת שבסוף זה יהיה משהו, אתה יודע, גם ככה 7.5 שנים אנחנו עובדים כדי, כדי לגמור את השס בדף ליום. לא מדבר על פחות מזה, על, על עמוד ליום 15 שנה. סתם, זה הרי תורף כאילו, זה אינסופי. לכן, הגמרא השאירה את כל המעבר, כל ההסברים, היא השאירה לנו, היא השאירה לעם ישראל, השאירה לראשונים, אחר כך לאחרונים, ואנחנו אחרוני האחרונים, וכולנו, וזה העבודה שלנו. וזה קשור לכל הטעמים, ולכל עומק המחלקות, ולכל הדברים האלה. עכשיו, יש פה עבודה קשה, למה? כי רוב ה... בוא נגיד, עד היום, עד תורת ארץ ישראל, אנחנו לא מכירים מישהו שיתעסק עם הדבר הזה, לשאול את השאלות האלה בכלל על החיסור עם ארסרה, ונסות להבין למה כתבו ככה. לא התעסקו עם זה. תפתחו את האחרונים הקלאסיים, את הפני יהושע, את הצלח, את כל האחרונים, אפילו הראשונים, הם מדי פעם אתה פתאום קולט איזשהו מילה שהם כתבו, שאתה רואה, הנה, כאילו פה הוא רמז איזה משהו. הוא אומר איזה משהו, אבל לא התייחסו לזה, בטח לא בצורה מסודרת, דבר על דבר. אבל זה בדיוק הסיפור, תורת ארץ ישראל. שהיא מנסה להבין את העומקים, שנמצאים בתוך הגמרא, ולא כתובים, בטח לא בגמרא, וגם לא במפרשים. זה האתגר שלנו. ויכול להיות שהוא לא כזה מסובך, כי בסוף, כשאתה נכנס לראש הזה, אז יכול להיות שאתה מתחיל להבין, זה הרי תמיד יהיה אותו עיקרון, שהם בכוונה כתבו משהו, שכנראה הם רוצים להגיד בו, זה דווקא דרך הצורה הזאת. אתה מנסה להסתכל מה בדיוק כתבו, ומה רצו להגיד. זה הסיפור. בואו נראה עוד שני מקורות, שלא נפגע בסדר בוקר. הרמ"א מפנו, גם אחד מהמקובלים, כותב ככה, כגון חיסור עם יחסרה, ואחי כאמר, אי אחי סלגה דעתך, אלא אם האחי, שימו לב, פה הוא נותן עוד דוגמאות, לא רק חיסור עם יחסרה, אלא גם כשהגמרא אומרת לפעמים, אחי כאמר, אלא אם האחי, כבר בארנו במקום אחר, כי לעולם לשון ראשון עיקר, ואחי דייק אומרם חיסור עם יחסרה, כי חסרון ההבנה, פה יש לו חידוש מדהים, תשימו לב פה טוב, חסרון ההבנה גורם שנראית חסרה. ואין הדבר כן, אלא מי חיסור עם החסרה, ואחי כאמר, ראשי תיבות חמוק, בפירוש מלשון חמוקי ירחייך, בסוד תנאים שרמיזותיהם מחייבות הנוסחה הראשונה. ובכלל דברי הדבריי, הנוסחה הבית שהכל אמת ודי בזה כאן. אז קודם כל סתם תראו משהו מדהים. חיסור עם החסרה ואחי קטני, ראשי תיבות חמוק, חמוקי ירחייך. עכשיו אתם שמתם מה הוא אומר? תראו, מסביר אותו. מבאר הרמ"א מפנו, החיסרון שלנו גורם לכך שהמשנה נראית חסרה, וזה הלשון חיסורי מחסרה. אך אין הדבר מצד המשנה עצמה חס ושלם. פגז, חידוש עצום, אתם שומעים מה הוא אומר? חיסורי מחסרה. החיסרון שלנו, חיסורי, גורם לנו לחשוב שמחסרה, אבל לא באמת מחסרה. החיסרון שלנו הוא גורם למחסרה. זה מין דרוש כזה, אבל זה מעניין, מה?
אני אומר גם רבי,
כן.
יש את המחלוקת בין רבי לרבי חייא, שרבי חייא אומר חוכמות בחוץ תרונה, ורבי אומר חמוקי חייס כמו חלאים, שזה כאילו מוסתר.
יותר מוסתר. אולי זה? יכול להיות. זה רבי. תראו רק עוד מקור אחד. בכיוון זה מובא גם מדברי רב חיים וטל, קצת יותר למטה בעמוד. תמיד הארי הקדוש, זה נמצא בהקדמה לעץ חיים. הקדמה מאוד חשובה אגב, שהוא מסביר למה חייבים ללמוד קבלה. גם כל הקושיות שבתלמוד, הנאמר עליהם טניה ואחי כאמר, חיסורי מחסרה ואחי קטני וטייקו, כל אלה נראים בינינו מעקשים, יחזרו למישור ויראו איך הוכרח הלשון להאמר בלשון הזה החסר והמעוקש, לסיבת רמזי התורה הנסתרים ונרמזים בו. זה אחד הדוגמאות של הרב חיים ויטל, שאומר שכל התורה היא נגלה שמאחוריו יש נסתר. והוא אומר שמי ש, מי שילמד רק את הנגלה ולא ילמד את הנסתר, הוא בעצם ממש לא הגיע בעצם לתורה האמיתית. כדוגמה לדבר הזה, הוא מביא את חיסור המחסר, והוא אומר, מה, איך תבין את זה בלי הנסתר? למה החסירו? כמו ששאלנו בהתחלה, אם צריך, שיכתבו, אם לא צריך, שלא יכתבו, אם כבר זה הזה, שיכתבו את זה ברוב, מה קורה פה? הוא אומר, הדרך היחידה להבין את זה, זה רק על פי הנסתר. עכשיו, לא קופצים ישר לנסתר, פתאום מתחילים להגיד כל מיני דרשות מהזוהר, אני לא יודע, כל מיני דברים. לומדים. לומדים את הסוגיה, לומדים את הראשונים, ואחרי שלומדים טוב, אז כמו הדוגמה שאמרנו פה, הסוכה גדולה וסוכה קטנה, אתה רואה את הדברים, אז אתה אומר, שמה, זה, 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 זה בדיוק ככה היה צריך להיכתב, כי פה רמזו את, את העומק של ההבנה הנכונה של, של הדברים. זהו, זה הכלל הזה, כלל משמעותי, חשוב, אני חושב שמצווה לפרסם אותו, כי באמת זה אחד הדברים שאני חושב שגורמים הרבה פעמים לחוסר, ככה, חוסר נחת ואמון כלפי דברי חז"ל, אז צריך מאוד לחזק את הדבר הזה. בעזרת השם, לטובה ולברכה.